מהי ההלכה? ההלכה היא שלא נכנסים לחורבה בכלל. לבית שיש לו בחינת חורבה, לא נכנסים לבית כזה. והגמרא דנה בסוגיה הזאת, אמנם בעין יעקב, גם בעין היה כאן, הוא לא מביא את כל הסוגיה, בשלוש סיבות למה אסור להיכנס לחורבה. ואומרת הגמרא, למה לא נכנסים לחורבה? אני מצטט השורה הראשונה, תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, למעלה תסתכלו בשורה הראשונה, מפני חשד, מפני מפולת ומפני מזיקין. אלה הם שלושת הסיבות למה אסור להיכנס לחורבה. והגמרא, היא לא הופיעה כאן, אבל הגמרא מפרטת מה זה חשד. חשד ששמה יש שם אישה לא צנועה, אני אומר את זה בלשון עדינה, אז אדם לא נכנס לחורבה כזאת. ומפני המפולת, פשוטו כמשמעו, אם אדם ייכנס לחורבה, אז יש סכנה שהאבנים יפלו עליו והוא ייפגע מהדבר הזה. ומפני מזיקין, יש כל מיני מזיקין, מזיקין גלויים ומזיקין... מזיקין גלויים דרך כלל להיות הקרבים, נחשים, כל מיני דברים שבדרך כלל הם מקומם, הם מקומות חרבים, וגם יש דברים רוחניים, כל מיני כוחות רוחניים שבמקום כזה של חורבה יכולים להיות. זה הפשט בגמרא שם. הרב קוק זצ"ל, הוא מתייחס לאיסור הזה להיכנס לחורבה באופן יותר עמוק, יותר פנימי יותר, ולא רק מבחינת חורבה פרטית, כי מבחינה הלכתית, שדרך אגב זאת היא הלכה גם. ההלכה היא שאם יש בית שהוא מבחינת חורבה, אז לא נכנסים לשם. אדם לא צריך להיות הרפתקן, מה שנקרא, לקחת סיכונים מיותרים, לא נכנסים לחורבה. אבל הרב כאמור, הוא מעמיק מאוד בסוגיה הזאת של החורבה הזאת, ובואו נראה את זה בתוך דברי הרב. בבקשה. עוד תת, יש לכם? עוד תת, בבקשה. יש לכם את ה... תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, מפני החשן, מפני המפולת, מפני המזיקה. כראוי לדברי חכמים ז"ל, אמרתי לתת עוד כוונה שנייה במאמר הזה, חוץ מהפשט שכרגע אמרנו אותו, יש עוד כוונה עמוקה בעניין הזה, למה אסור להיכנס לחורבה. שרומז גם העניין הזה של האיסור להיכנס לחורבה, על איחור הגלות. איחור הגלות הכוונה, למה אנחנו לא נגלים? השאלה הזאת נשאלת 2000 שנה. יצאנו לגלות, גלות ארוכה מאוד. אז למה הגלות מתאחרת? למה בית המקדש עדיין לא נבנה עכשיו? משיח נאו. בית מקדש נאו. גאולה נאו. למה כל האיחור הזה? הקדוש ברוך הוא כל יכול, נכון? הוא לא יכול לעשות כרף עין. שהכל הגאולה תהיה והכל יבוא פתאום. מה אתם אומרים? הוא יכול או לא יכול? אה? בוודאי שיכול. אז למה? אז למה בכל זה מתאחר? כל תהליך הגלות. בוא נראה את הטעמים למה הרב אומר שאיחור הגלות הוא לא מקרה. יש סיבות רציניות למה הקדוש ברוך הוא מאחר את גאולתם של ישראל. אף על פי שבידו יתברך לשוב שבותנו ולקבצנו ולשכון כבוד בתוכנו, בגלל שהוא באמת כל יכול, הוא לא מוגבל, הדוגמה הזאת שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות כרף עין דברים, ויציאת מצרים. ביציאת מצרים יצאנו גם מגלות לגאולה, מחושך לאור, אבל יצאנו במהירות עצומה, בחיפזון, תוך חי דקות, לא הספיק הבצק להחמיץ. והנה, אופ, הכל התהפך מקום ממצב למצב. למה? כי ככה כזה בחור רצה. ביציאת מצרים, התהליך הוא מאוד מהיר, כן? ביציאת מצרים, הייתי אומר, זה כמו לידה. לידה זה לפעמים בצ'יק צ'אק זה עושה. יצאנו נולדנו ככה, במהירות כזאת, כאומה, נולדנו ביציאת מצרים. אבל בדורנו, כימה, כימה, כך הגיעו לעתם של ישראל. בהדרגה, להתלאה, צד אחרי צד, סבלנות. כל למה התהליך הזה הוא מתמהמה כל כך, תהליך גאולתם של ישראל, הוא הולך בהדרגתיות כזאת, באיטיות כזאת, אז זה מתייחס כאן הרב, מהם הסיבות הפנימיות לתהליך האיטי הזה של גאולת עם ישראל. אף על פי שבידו יתברך לשוב שבותינו, ולקבצנו ולשכון כבוד בתוכנו, כאמור, כשגורם הזמן הוא יכול להתבטא לגמרי בקרף עין, אבל יש שלושה דברים מעכבים השראת שכינתו יתברך בנו. שלושה דברים גורמים לכך שהשכינה, גילוי השכינה, כאן בארץ ישראל, בניין בית המקדש וגאולה שלמה, הם מעכבים את הדבר. מה הם הדברים? עד שיתמלאו אלו החסרונות, עד אז תתעכב הגאולה. כי נודע ישראל על ידי עבודתם בונים פלטרין של מעלה. זה כלל גדול. אל תקרא בניך אלא בוניך. דהיינו, אנחנו בונים כאן למטה, ובמקביל נבנה פלטרין, זה ארמון, ארמון למעלה. אנחנו על ידי המעשים הטובים שלנו כאן בארץ, בונים במקביל את ירושלים של למעלה. בונים למעלה, ארמון למעלה. כל אדם צריך לראות עצמו פועל בניין. מישהו עבד כאן פעם בבניין או משהו, ירים את היד. אתה עבדת בבניין?
כן.
ידיע, לא ידעתי.
אז זה די נה, בנה הכי גבוה פה, זה אני בניתי.
איפה?
כאן בקצה של בנה של 7 קומות, 8 קומות.
כן?
כן.
בכניסה לעיר?
לא, כאן, על הכביש של...
כן.
מרכז הרב.
כן, בכניסה לעיר. זה אתה בנית, מה אתה אומר? איזה זכות הייתה לך. אבל בניין בונים לאט.
שלום שלום.
לאט לאט, עוד לבנה ועוד דבר. אל תקרא בניך אלא בוניך. אבל אומר, לא רק הבניין כאן, גם בניין השמימי הרוחני הוא נבנה בהדרגה, לא בפעם אחת. נודע, הוא אומר, זה דבר ידיעה, אתם נראה את המקור לדבר. ישראל על ידי עבודתם בונים פלטרין של מעלה, ארמון למעלה בשמיים, והשם יתברך נשבע שלא אכנס בירושלים של מעלה עד שאכנס בירושלים של מטה. המקור לזה במסכת תענית, ואני ברשותכם הבאתי את מסכת תענית, אני אקרא את המקור לעניין הזה של ירושלים של מעלה השמימית, הרוחנית, לא תיבנה אלא מתוך שבונים את ירושלים של מטה. צריך לדעת, יש שני מימדים בעולם, בחיים, בכל דבר. שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פרשת השבוע, רגליו מוצבות ארצה, וראשו מגיע השמיים. המציאות שלנו היא מציאות, מצד אחד היא ארצית, ממשית, פיזית, חומרית, אבל במקביל לדברים הארציים האלה, יש דברים שמימיים, רוחניים, שהם נבנים במקביל לבניין שאנחנו בונים כאן בארץ. המקור לדבר הזה הוא במסכת תענית, כתוב כך, סליחה. הגמרא אומרת ככה, כתוב בהושע, אמר לו רב נחמן לרבי יצחק, מה הפשט הכתוב, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, ולא אבוא בעיר. ככה אומר הושע, הנביא הושע, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. משום דה בקרבך קדוש לא אבוא בעיר? מה זאת אומרת? אם בקרבך קדוש... אז צריך לבוא, מי יבוא בעיר? ריבונו של עולם, השכינה תתגלה בעיר. אמר לו, אחי, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה. שואלת הגמרא, מי איכה ירושלים למעלה? האם יש ירושלים בשמיים? אין, דכתיב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, דהיינו שתי הירושלים הארצית, הממשית, שעכשיו אנחנו חיים בה, ברוך השם, וירושלים למעלה, ירושלים השמימית וכו'. החיים שלנו הם חיים שיש בהם גוף ונשמה, נאמר ככה. ירושלים של מטה זה הגוף, וירושלים של מעלה זה הנשמה. אומר, אני לא אבוא לירושלים של מטה, כן, של מעלה, עד שלא יבנו ממש את ירושלים כאן היום. וברוך השם, אנחנו בונים את ירושלים, היום זה קל לנו, כן, בבניין ירושלים. לא כל אחד יש לו עין פנימית, רוחנית, לראות את הירושלים של מעלה. מה זה ירושלים של מעלה באופן פשוט? ירושלים הרוחנית. את המגמה האלוקית. מה זה ירושלים? ירושלים לראות שלמות. השלמות, באמת תהיה שלמות. אם ירושלים למטה תהיה שלמה, תתגלה הנשמה גם למעלה. זה כמו תינוק שנולד. כשיש תינוק שנולד, גם הנשמה מופיעה יחד איתו. אז זה מה שהוא אומר, לא תיבנה ירושלים שלמעלה, עד שלא תיבנה ירושלים שלמטה. והקדוש ברוך הוא נשבע על הדבר הזה. הוא אומר, זה תלוי בזה. אני מוכרח להגיד במאמר מוסגר בעניין הזה, עם ישראל היה בגלות 2000 שנה. והתרגלו כבר להיות בגלות. אמרו, מי צריך את ארץ ישראל? חס ושלום. מי צריך את ירושלים? עובדה ששרדנו בגלות בלי ירושלים למטה, בלי ארץ ישראל. הייתה דעה כזאת שיהודים יכולים לחיות בגלות גם בלי הבנייה הארצית כאן. היה, אני לא יודע אם אתם יודעים, היה פעם, איך קוראים לזה, אני לא זוכר, תוכנית כזאת של, סליחה שאני עובר לנושא, אבל זה קשור לזה, של, קראו לזה, של אשף. אשף זה הארגון הזה, של הטרוריסטים האלה, הרוצחים האלה, כל ה... כן. אז היה להם איזשהו אמנה, אני לא זוכר איך קוראים, אמנה פלסטינאית, קראו את זה. האמנה הפלסטינאית, אני לא יודע אם שמעתם פעם על דבר. אז האמנה הזאת, שנקראת האמנה הפלסטינאית, זה מסמך גדול שבו הם מציינים, מתארים, כל מיני דברים. אחד הדברים באמנה הפלסטינאית, הם גם מתייחסים לעם ישראל. אז אומרים, עם ישראל, הוא לא צריך לחיות בארץ ישראל. למה? הם עם שמימי, עם רוחני. הם יכולים להסתדר גם בלי ארץ ישראל. הם יכולים לחיות בגלות. זה כתוב באמנה הפלסטינאית. הם חפשים צידוק, למה להנשל אותנו מארצנו? אז הם אומרים, הנה, 2000 שנה חייתם בלי ארץ, אתם יכולים להמשיך לחיות גם כן בלי ארץ. כן. אז זה כתוב שם באמנה הפלסטינאית. אני זוכר, שעתו קראנו את זה, אומרים, עם ישראל זה עם רק בשמיים, רק חי ברוחניות, נאמר ככה, אבל לא צריך ארציות, לא צריך את ירושלים של מטה. לצערנו הרב, ההשקפה הזאת, הדעה הזאת, היא קיימת עד היום, לא רק אצל אויבינו שאומרים, שלא, הם רוצים לנשל אותנו מארצנו, אלא גם בתוכנו, לפעמים אנשים אומרים, אני יכול לחיות בניו יורק, יש לי את ניו יורק, אני לא צריך את ארץ ישראל, לא צריך את ירושלים, חס ושלום, משהו כזה. הבא התורה למדת לנו, לא, אין דבר כזה. אנחנו, עם ישראל צריך, לא רק שאנחנו עם נשמה גדולה, אלא אנחנו צריכים גם את הבית, הבית הממשי, הבית הלאומי, את בית המקדש, את ארץ ישראל, זה נקרא ירושלים שלמטה. והקדוש ברוך הוא נשבע לנו, הוא אומר, תדעו לכם, אני לא, אף פעם לא אסתפק בירושלים שלמעלה. אנחנו צריכים גם את ירושלים שלמטה. כן, בבקשה.
אז מרגע מסבירה מה זה הקריטריון
כי אני יכול להגיד לך, אני לא צריך את הגמרא בשביל זה. בית בירושלים, ראית פעם בית בירושלים? אתה גר, תסתכל למעלה בשמיים. מקביל הבית שלך, יש בית בשמיים. כזה צריך לדעת. אמרתי, דוגמה של תינוק. נשמת התינוק מתגלה בגופו. נכון שהנשמה זה דבר אלוקי, דבר שהוא קיים, הוא מוצר הנשמות. אבל כל בר דעת מבין שנשמה בלי גוף, אין לזה... אבל זה, על הבית הזה, שאתה שואל כרגע, ירושלים שלמטה, איזה מין בית זה? על זה מתייחס כאן הרב. הוא מדבר על הרב, לא מבחינה הזאת, הוא מדבר מבחינת איכותו של הבית. הרי הבית זה לא מספיק בית. שאלה, בית מבחינה איכותית, זה לא יהיה חורבה, נדבר כאן על חורבה. יש בית שהוא חורבה. על זה ההתייחסות של הרב כאן בעניין הזה. בכל זאת, היסוד הזה שאנחנו צריכים לבנות את ירושלים שלמטה כליל השלמות, שתהיה באמת בית מכל הבחינות, בית שלם, על זה מתייחס כאן הרב. ולא תהיה חורבה, חס ושלום. כן? על זה, בואו נראה את זה בתוכו. כן, והשם יתברך נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנס בירושלים של מטה. אבל, אמנם, כל זמן שעדיין לא נתארנו לגמרי לתקן כל הפגמים, שיהיה הבניין ערוך ומתוקן, שאלה איזה בית אתה בונה? יש בית ויש בית. אם הבית שחס ושלום בונים אותו כאן, בארץ ישראל, יש בו עדיין חסרונות, אז החסרונות האלה, יש להם השלכות לשמיים גם, לא רק לארץ נאמר ככה. ומה עם החסרונות של בניין ירושלים למטה, על מנת לתקן את זה כמובן, על מנת שנדע מה לתקן, צריך לדעת מה עם החסרונות של הבניין הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. בואו נראה אחד לאחד. אבל כל זמן שעדיין רבו הבקיעים של ירושלים של מטה, דיינו שהבניין כאן הוא לא שלם, ולא נתארו המידות והמעשים כראוי, הדבר נקרא כאין חורבה. דיינו, אדם שהוא לא מתוקן, משפחה שהיא לא מתוקנת, ומה שעדיין לא מתוקנת, אפשר לקרוא לה בית שלם? לא. זה עדיין חורבה. כן. על החורבה הזאת, על הבית שעדיין לא בשלמותו, ומה עם הקלקולים? בבית, גם לפני 100 שנה, אבל גם היום יש מה לתקן, תקן עולם מלכות שדי, על זה מתייחס הרב. הדבר הנקרא כן חורבה, שהכלל חרב בעוונותינו הרבים. שלא נחשוד ברב שהוא לא אופטימי חס ושלום. הוא מאמין, ודאי מאמין שירושלים, כתוב בונה ברחמיו ירושלים, בונה, מתי אומרים את זה? בתפילת 18 כל יום. לא כתוב יבנה, מה כתוב? בונה. מתי אנחנו אומרים את זה? לפני 1,000 שנה אמרנו את זה? לפני 2,000 שנה אמרנו את זה? וגם היום אומרים את זה. מה זה בונה? כל הזמן בונה, 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 בונה. בונה, יש מה לבנות, יש מה לתקן. בונה ירושלים, גם כשאנחנו לא רואים את הבניין, הרי הוא תהליך של בנייה. גם כשהיינו בגלות ולא היינו כאן בארץ ישראל, גם אז התוכניות כבר היו, הכל כבר מוכן. אז בונה ירושלים השם. אבל יש מה לתקן. בוא נראה מה הם הקלקולים שעליהם מצביע הרב שיש מה לתקן בדור שלנו, על מנת שירושלים שלמעלה היא מתוך שירושלים שלמטה תהיה בשלמותה, גם ירושלים שלמעלה תהיה בשלמותה. בוא נראה. וכבר דימו הכתובים כלל ישראל לבית ועיר. עם ישראל זה בית ישראל, בית יעקב, בית ישראל. אנחנו משולים לבית. והנה אי אפשר שתהיה השראת שמו ידברך על ישראל כל זמן שלא הושלם התיקון. מפני שלושה דברים לא יכול להיות שתהיה השראת שמו ידברך על ישראל, יתגלה שם השם על ישראל, כל זמן ששלושת הדברים האלה שמציין אותם כרגע, לא נתקן אותם. מה הקלקולים ומה התיקונים? א', למה לא יושלם התיקון? א', שלא יאמרו אומות העולם שרואים מעשי ישראל שאינם הגונים ותראה גדולתם. הוא אומר, אם עם ישראל, אנחנו צריכים לשמש דוגמה כאומה לאומות העולם. אבל אם אנחנו חס ושלום מקולקלים, ואנחנו בשלמות, אז אומרים אומות העולם, איזה מין הנהגה זאת? ישראל הם לא בסדר, ואתה מביא אותם לשלמות? שיש חס ושלום מסוי פנים בדבר. איזה פרוטקציה אתה עושה לעם שלך? שהם לא בסדר, ובכל זאת אתה מביא אותם לשלמות. והרי כשגלו בני יהודה, היה גם כן קידוש השם. למה? שאומות העולם אמרו, מגיע להם. בני יהודה לא התנהגו כראוי בגלות בית ראשון. אז אומות העולם, למה הם גלו? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הדברים האלה, זה קידוש השם גדול. ראו את ההשגחה האלוקית. ההשגחה האלוקית נראית לא רק בחסד שהשם עושה, אלא גם בדין שהוא עושה, שגנוז בתוכו החסד. ומידת הדין זה לא מידה שלילית, אלא מידת הדין זה עונש חינוכי. אז כל העולם ראה, עם ישראל יצא לגלות, גלות בית ראשון, גלות בית שני, כל האנושות אומרים, למה הם יעשו לגלות? יש השגחה אלוקית. לא מגיע להם להיות בארץ הזאת, כל זמן שההתנהגות שלהם היא לא כראויה. לא ראוי שבית המקדש עומד על תילו, אם עם ישראל מתנהג כפי שהוא התנהג. יש בזה קידוש השם גדול, למרות שזה גלות, למרות שזה מידת הדין, למרות שזה עונש. קל וחומר, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז הציפייה של אומות העולם, שיהיה כאן עם למופת, מבחינה מוסרית, כן, שיהיה כאן עם למופת, מבחינה מוסרית, בבקשה, ידידיה. הציפייה היא מאומות העולם, אבל לא יכול להיות שאנחנו נבוא ונקים כאן מדינה ולא נשמש דוגמה בהליכות שלנו. אז לכן כל מה שלא נתקן, אז הבית הוא לא בשלמות. והרי כשגלו בני יהודה, היה גם כן קידוש השם, שאמרו אפילו לבני ביתה לא נסיב אפה. זאת אומרת, אפילו לבנים שלו, לבני ביתו, הוא לא אומר, אתם לא התנהגתם כראוי, מגיע לכם לצאת מן לגלות מן הארץ הזו. קל וחומר לגבי זה שאנחנו שווים לכאן. אם כן, יש חילול השם בדבר חס ושלום. אז אם כן, אנחנו צריכים, בשביל שהבית יהיה שלם, הבית הלאומי שלנו, שבית המקדש ייבנה, זה לא מספיק לבוא לארץ ישראל, מה צריך? לשמש דוגמה כאן, בהליכותינו, בהתנהגותינו. אני לא רוצה חס ושלום לקטרג על עם ישראל. ודאי ודאי לא על הדור הזה. הדור הזה צריך רק לומד עליו זכות בדבר. אבל אל תחשבו למילתא זוטרא תאי, כשאנחנו רואים בעולם, בתקשורת, כל מיני דברים שלא יאמנו, שזה בכלל בעם ישראל. אם זה שפיכות דמים, רצח, אם זה אני לא רוצה לציין דברים נוראים, שאנחנו עדים לזה יום יום. אז זה דבר שאי אפשר לבוא על סדר היום, להגיד, אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסלה. כשאנחנו רואים את כל הקלקולים האלה, אז האתגר שלנו בשביל לבנות בית בשלמותו, מה צריך לעשות? קודם כל לשמש דוגמה, גם באופן פרטי כמובן, כל אחד בביתו, כל אחד במקומו, וגם באופן לאומי, שאנחנו נהיה באמת עם למופת, עם שישמש דוגמה לכל העמים. למה? כי זה עניינם של ישראל, אור לעמים. איך נשמש אור לעמים? רק על ידי דוגמה אישית, על ידי שנתנהג כראוי. זה לוקח כמה ימים הדבר הזה, אבל צריך לעזור בסבלנות. ובאמת אנשים שואלים, אני נדמה לי בשיעור הקודם, אני סיפרתי את הסיפור על אותו מהנדס מהולנד. בשיעור הקודם דיברנו על זה, נזכיר את הסיפור הזה. ולפני 20 שנה, משהו כזה, 15 שנה, קיבלתי מכתב מהולנד, ובמכתב הזה שולח לי, נוצרי, לא יהודי דווקא, שולח לי תרומה נכבדה למכון מאיר. לא, רגע, סליחה, זה לא לפני 20 שנה, זה לפני 30 שנה. מכון מאיר בחיתוליו רק, שאני אזכר. הוא כותב לי במכתב הזה, הוא מציג את עצמו, מתאר את עצמו כמהנדס באיזה עיירה או איזה עיר בהולנד, והוא בא לכאן לביקור בארץ ישראל, והוא התארח באיזה מלון בתל אביב, והוא ירד לטייל בתל אביב. אז הוא אומר, אני טיילתי ברחוב דיזינגוף, כותב לי, ומאוד התאכזבתי. אומר, למה? הוא אומר, מה שראיתי באמסטרדם אני רואה בדיזינגוף. אני ציפיתי לראות כאן מלאכים, אנשים בארץ ישראל צריכים להיות כמו מלאכים, והנה אני רואה אנשים ככה מתנהגים כמו... ועד חזר, הוא כותב, חזרתי למלון, ובלובי של המלון מצאתי שם העיתון ג'רוזלם פוסט באנגלית, ושם היה כתבה על מכון מאיר. בכתבה היה כתוב שבאים בחורים, צעירים, אנשים צעירים, ללמוד יהדות, במכון מאיר רוצים להתקרב ליהדות וכל זה. הוא אומר, הוא כותב לי, זה סימן טוב. אם חוזרים ליהדות, זה סימן טוב. אז ייבנה בטח בית המקדש, מהדבר הזה. הוא שולח לי תרומה וכותב, אני נשולח לך תרומה לבניין בית המקדש. משהו סימבולי כזה. ואחרי כמה שנים, הוא בא לכאן למכון מאיר, דפק בדלת. נו, מה נעשה בתרומה, הוא אומר. רוצה לראות בניין בית המקדש. אבל זה בדיוק מה שהרב אומר. אומות העולם, על מנת שבאמת, איך אומרים, הבניין יהיה בשלמותו, הם צריכים לראות אותנו כאן בארץ ישראל, מתנהגים למופת, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, מבחינת שהצדק לא רק יאמר, אלא ייראה, כן, יחסים בין אדם לחברו. אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, כל זמן שהדברים האלה לא בשלמותם, אז במילא הבית הוא לא בשלמותו. במילא זה מבחינת חורבה, עדיין זה מבחינת חורבה, ויש מה לעשות, יש מה לבנות בדבר. תשאלו אותי, עד מתי זה יימשך כל התהליך הזה? תשאלו אותי. עד מתי זה יימשך?
עד היום, היום עם בקולות תשמעו.
היום עם בקולות תשמעו, יפה, הנה. האם התהליך הזה הוא תהליך של מאות שנים או אלפי שנים, או תהליך שיכול להיות מהפך פתאומי, ופתאום לפתע יבוא האדון להיכלו? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהתהליך הזה תהליך קימה קימה, לאט לאט, קיבוץ גלויות, תוך כדי קיבוץ גלויות, משברים כאלה ואחרים כמו שאנחנו עדים בדור שלנו. יכול להיות שפתאום לפתע יהיה איזה מהפך בעם ישראל, שינוי גדול, וכולם יחזרו בתשובה ותהיה רוח הקודש, והדברים השתנו מקצה לקצה, כמו שהרב כותב, כאפשרות גם באורות כותב על הדבר הזה. אבל כל זמן שהמצב המוסרי שלנו כאן לא מתוקן, עדיין הבית לא בשלמותו. ולא רק שירושלים שלמטה היא לא בשלמותה, אלא גם ירושלים שלמעלה איננה בשלמותה. אז אמרנו, א', שלא יאמרו מות העולם שרואים מעשי ישראל שאינם אגונים ותראה גדולתם מצד שני. שיש חס ושלום עשוי פנים בדבר. והרי כשגלו בני יהודה, היה גם כן קידוש השם, שאמרו, אפילו לבני ביתן לא נעשי ואפי. אם כן, יש חילול השם בדבר חס ושלום. אבל כשישראל משלימים מעשיהם, יש קידוש השם, כשהעמים רואים גדולתם, והכל מכירים, שהשם יתברך גומל טוב לעושי טוב. זה דבר גדול, לראות את ההשגחה האלוקית, איך שהאומה עושה טוב, והקדוש ברוך הוא גומל לטוב. דרך אגב, היום, למרות כל הדברים הלא טובים לכאורה שיש, היום אני מוכרח לומר ברשותכם, היום הרבה טוב האלוקים עושה לנו. המון טוב. כי אנחנו, יש לנו קצת, בגלל... סליחה שאני אומר את זה, אבל בגלל התקשורת ההמונית, אנחנו איבדנו את הפרופורציות בעניין הזה. כי התקשורת ההמונית מטבעה, היא לוקחת דברים מאוד חריגים, ושהם לא נמצאים בכל מקום, והופכת אותם לכאילו זה דבר שהוא קיים בכל מקום. כן. זה, מצד האמת, רוב רובו של עם ישראל, ברוך השם, שב לארץ ישראל. מדברים כבר עברית, זה דבר פשוט. אנחנו התרגלנו לדבר עברית, פעם זה לא היה ככה. קמנו מדינה, מדינה חזקה, יש לנו צבא, הארץ הולכת ונבנית. נכון שיש עוד קשיים במשפחה, אבל המשפחה הולכת וגדלה, עם ישראל הולך ומתקבץ לארצו, אנחנו בעיצומו של תהליך. לכן אנחנו צריכים ללמד זכות על הדור שלנו. עם כל הדברים הלא טובים שכל צופים במדיה, בתקשורת, דברים האלה, בכל זאת, צריך לדעת שהעיקר זה טוב. כן? בכל דבר יש, איך אומרים, קלקולים, אבל לראות את הכל כקלקול, זה לא, בשום אופן. יש לנו מה לתקן, הרב סיוד היה אומר שיש שני דברים עיקריים בדור הזה שצריך לתקן אותם, שידי יתוקן, נצעד צעד אחד קדימה. הדבר הראשון זה חינוך. חינוך יהודי. כל עם ישראל צריך לקבל חינוך יהודי. מה זה חינוך יהודי? ללמוד במכון מאיר. ללמוד תורה. התורה זה המזון הרוחני הלאומי שלנו, מאז ומעולם. אז קודם כל, החינוך. החינוך הוא מאוד חשוב. והדבר השני, צריך לתקן אותו במדינה, שהוא גם קשור אחד בשני, זה המשפט, המערכת המשפטית. אם המערכת המשפטית והחינוך היהודי, שני הדברים האלה התחזקו במדינת ישראל, קפצנו מדרגה. החינוך ודאי ודאי ישפיע על ההתנהגות המוסרית ועל הילדים וכל הדברים האלה. והמערכת המשפטית צריכה להיות על פי הדין תורה, על פי התורה, שזה הצדק האלוקי שמתגלה על פי הדין. שני הדברים האלה צריכים תיקון, בעזרת השם יתוקנו. מתי זה יתוקן? עניין של ימים, שנים, דורות, זה לא משנה. אבל זה דורש תיקון, שני הדברים האלה. הדבר השני, אמרנו, דבר אחד, זה לתקן את כל אותם קלקולים שדיברנו עליהם. ועוד, זה הדבר השני, שהשם יתברך רוצה שתהיה גאולה, תדאג גאולה שלמה, שאין אחריה שיעבוד. בית שלישי לא יחרב, נקודה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. כל הנביאים, כל החכמים, וכשהם מתייחסים לבית השלישי, שיבנה במהרה בימינו אמן, הם מדברים על דבר בלתי הפיך. דבר שהוא יתקיים לעד ולנצח נצחים. אנחנו בתחילת הבית השלישי. קיבוץ גלויות זה תחילת הבית השלישי. והקדוש ברוך הוא רוצה שהבית הזה יתקיים לעד, לא יחרב, כמו בית ראשון ובית שני חס ושלום. ומכיוון שזה רצונו, אז על מנת שהבית הזה יהיה בית לעד ולנצח נצחים, צריך לבנות אותו בצורה כזאת, שהוא יהיה כל כך חזק ושלם, שבאמת הוא לא יחרב. זה הטעם השני שהוא אומר על החסרונות. ועוד שהשם יתברך, רוצה שתהיה גאולה, תדע גאולה שלמה שאין אחריה שיעבוד. אם כן, צריך להמתין עד שיעמוד הכל על בסיס נכון. דהיינו, אי אפשר לבנות את הבית השלישי עם כל החסרונות וכל הדברים שגרמו. תודה רבה, ישר כוח. איך ידעת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הרי ברוב אבונותינו גלינו מארצנו. אז אם אנחנו בונים את הבית השלישי עם אותם אבונות של שנאת חינם וכל החסרונות שהיו בית שני וגם בבית ראשון, אז הבית הזה לא יעמוד. אז אנחנו צריכים לעבור מה שנקרא מכינה רצינית לבית השלישי. ולוקח זמן הדבר הזה, עד שאנחנו מכשירים את עצמנו למצב כזה שכל אותם סיבות לחורבן כבר לא יתקיימו יותר. והבניין יהיה בניין עד לנצח נצחים. אם כן, צריך להמתין עד שיעמוד הכל על בסיס נכון, שלא יתקלקל חס ושלום. וזה אי אפשר כי אם על ידי תיקון גדול ולא תיקון קטן. לא איזה תלאי על הדברים. אלא אם מדובר רק על אהבת חינם, זה צריכה להיות באמת אהבת חינם. ואם מדובר על שיבה ליהדות, זה צריך להיות בגדול ולא בקטן. התיקונים צריכים להיות כל כך חזקים, כל כך גדולים, שהבית הזה כבר לא יחרב יותר. מירוק הגלויות ותשובה אמיתית, זה תנאי לאותו בניין שלישי שהוא יחרב. כל זמן שזה לא קיים עדיין בשלמותו, עדיין יש מיליוני יהודים בגלות, עדיין יש מה לעשות תשובה, שיבנו בתשובה שלמה לפניך, עדיין התשובה היא בצורה חלקית, לכן עדיין הבית הלאומי הוא מבחינת חורבה, למרות שנמצאים בבניין, אבל לא הגענו בבניין לשלמות. הסיבה השלישית, למה באמת מתעכב הבניין? ועוד, כל זמן שנמצאים רשעים בישראל, מישהו מכיר כאן איזה רשע או משהו כזה? מי? נכון. אבל הרב אומר שיש רשעים. הוא אומר, כל זמן שנמצאים, זה היה בתקופה לפני 150 שנים, היו כמה רשעים, 3-4 רשעים. כל זמן שיש רשעים בישראל שלא נבררו, והם אינם ראויים ליהנות מאור השם יתברך, כל זמן שיש מה שנקרא תפוחים רקובים בתוך הארגז הזה, אז במילא לא שלם הבניין. זה הדבר השלישי. אי אפשר שתהיה הגאולה עד שידחו הנידחים מערב רב, הוא קורא להם ערב רב, והצטרפו הראויים לצירוף. כמו שכתוב, והסירה כל בדילייך, כל השיגים, כל הבדילים, כל הלכלוך, כל הדברים האלה, צריך להסיר אותם מהמציאות הישראלית, כל זמן שהם קיימים, אז במילא לא תבוא הגאולה בשלמותה, הבית לא יהיה בשלמותו. וזה שרמזו, אז קודם כל אני רוצה להתייחס לדבר. המושג ערב רב הוא מושג מאוד מסוכן. למה? מה זה ערב רב? ערב רב, באופן פשוט בתורה, זה אותם מצרים שהם בגניבה הצטרפו לעם ישראל ביציאת מצרים, והם שעשו את העגל, ואומרים שבכל דור ודור יש את הערב רב שלו, את ה... ואם כן, מי זה הערב רב בדור שלנו, לכאורה? מה הדבר הלא טוב, מי זה החלקים הלא טובים אצלנו בדור שלנו? לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב לב, יש כאלה שמאמינים שבאמת חלק מהציבור הישראלי הוא מבחינת הערב רב. ואני אומר לחלק, דעה חריגה בדבר הזה. והמחשבה הזאת, שהשני הוא הרשע והוא הרע והוא הערב רב, וצריך לבאר אותו מתוך החברה, היא ממש מחשבה מאוד מסוכנת. אז באמת היה לפני כמה שנים, היה מישהו שהעלה את הרעיון הזה שיש ערב רב בעם ישראל, ואפילו הלך לציין מי זה ערב רב בעם ישראל. הדבר הזה כמעט וגרם כאן לטרגדיה, טרגדיה בתוך החברה הישראלית. ברוך השם, הרעיון הזה גבה ונעלם. אבל בשעתו, כשהעלו את הרעיון הזה של הערב רב, אז זה התקופה של מיני טועה לפני אולי 15 שנה או משהו כזה. אני לא רוצה כרגע לגעת בפרטים כאלו אחרים, אבל היו אנשים שהאמינו שבאמת יש חלקים שצריך לבאר אותם מעם ישראל. פעם אחת אני זוכר נסעתי לקחתי טרמפ, אדם שהוא אדם די רציני, ותוך כדי נסיעה, אז הוא שואל אותי, תגיד לי, שמעת על הערב רב? אני תממתי ככה, אמרתי, לא שמעתי. אתה לא יודע מי זה הערב רב? לא יודע מי זה הערב רב. אתה לא יודע. בוא אני אגלה לך. מי זה הערב רב? כל השמאלנים זה הערב רב. הממשלה זה הערב רב. אז אני מתמם ואומר, קודם כל, מאיפה אתה יודע את זה? אומר, היו שני עיתונאים, עשו מחקר שלם, איך הצליחו לחדור, כל הערב רב הזה הצליחו לחדור לתוך הממשלה, לתוך החברה, לתוך זה. ושאלתי, איפה העיתונאים האלה? הם ברחו לניו יורק, הם מסתתרים בניו יורק. שאלתי אותו, תגיד לי, מה צריך לעשות עם הערב רב, פידרה? מה צריך לעשות, הוא אומר? לקחת, יש מכונת תריה, קוראים לזה מג, אני לא יודע אם תהיה נראה. לקחת מג, הוא אומר, צריך לרסס אותם. אמרתי לו, אדוני, התחלתי לה, נגיד לדברים מאוד קשים. אתה יודע מה אתה אומר? והוא מאמין בדברים האלה. ובאמת היה באותו זמן, הלכו לברר את הדבר, ובאמת גילו שיהיו אנשים שאפילו צברו נשק באותה מטרה חצי שלו. זה סכנת נפשות לעם ישראל. להביא, להגיד לאנשים שאתה לא מסכים איתם, אם זה בדעה פוליטית או בדבר אחר, להגיד שהוא היה ערב רב, ממש סכנה למלחמת אחים דבר כזה. יכול לקרות טרגדיה לאומית. ובעוד מועד, הממשלה ושלטונות הביטחון השתלטו על הבערה הזאת, על השריפה הזאת, וקיבלו אותה. אני מקווה ככה שקיבלו את המגמה הזאת, את השריפה הזאת. אחר כך נסענו לזה יישוב, אז נתתי את הדרשה, והורדתי לו את ה... את ה... את ה... באמת, בחסידות יש, גם כאן הרב מדבר אמנם, שיש מציאות כזאת של פסולת. דברים לא טובים, אבל בחסידות, בקבלה, דברים כאלה מדובר לא עליהם. מדובר שכל אחד מאיתנו יש לו דברים שצריך להתנקות מהם. מצרים ותאוות ומחשבות רעות וכל הדברים האלה. זה הבחינה של הערב רב שיש בכל אחד מאיתנו. אבל כאן בארץ ישראל, כל אחד בארץ. לא שייך כאן היום ערב רב, חס ושלום. אנחנו צריכים להתנקות מתוכנו, כל אחד מתוכו, להוציא את אותם חלקים, אותם פסולת, אותו דבר, שנדבק מטבע הדברים בכל אחד ואחד. אבל בשום פנים ואופן לא להדביק תווית, או דימוי, או מחשבה, שמי שאני מתנגד אליו, צריך חס ושלום לחסל אותו, או לבאר אותו, או משהו מהסוג הזה. זה ממש אסון דבר כזה. היינו כבר בסיפורים האלה. גם בבית ראשון וגם בבית שני. בבית שלישי זה אתגור אחד בארץ, לא יהיה דבר כזה. בבית ראשון, העם התפצל לשני חלקים. הייתה ארץ אחת, עם אחד, שתי מדינות. ומאות שנים, זה לא היה סיטואציה רגעית. מאות שנים חיינו כאן, נלחמנו איש נגד רעהו ממש. שבט נגד שבט, אותו עם. זה היה בבית ראשון. בית שני מה היה? שנאת חינם. שהייתה ממש מלחמת אחים בתוך העם. אני ממשיל את הגישה הזאת, זה כמו, יש ביטוי היום במודרני, חיידק טורף. זה סכנת נפשת ממש. השנאה הזאת והגישה הזאת, כאילו הם הרעים, צריך לבאר אותם, צריך לעשות משהו נגדם. אדרבה, כל מה שאפשר לעשות על מנת להתאחד ולאחד, אנחנו אחים אנחנו, משפחה אחת אנחנו. נכון שיש מריבות בתוך המשפחה. זה דבר טבעי, זה דבר לגיטימי. כל אחד עם הדעות שלו, כל אחד שלו, אבל בסך הכל, גוי אחד בארץ. כתוב, יחד שבטי ישראל. אנחנו ביחד צריכים להיות. דתיים ולא דתיים, ימניים ושמאלניים וכל, אנחנו עם אחד, גוי אחד בארץ. וצריך לנהל את הוויכוחים, אבל לא במסגרת של לבאר את השני, או חס ושלום לעשות דברים מהסוג הזה. אמנם הרב מדבר כאן על ערב רב. צריך לבאר, אבל קודם כל את החולשות מתוכנו, כל אחד מאיתו, כל הדברים האלה צריך לבטל, ומילא נשאר תיאורים ראויים לבניין בית שלישי. וזה שרמזו מפני שלושה דברים אין נכנסים לחובה. שאין השם מתברך משרה שכינתו, ולא ישראל מתקבצים למקומם, כל זמן שלא נתקנו כל הבקיעים בבית ישראל. מפני החשד של חילול השם חס ושלום, כמו שראינו בהתחלה. שיאמרו האומות מסו פנים יש בדבר. אז זה סיבה אחת. מפני המפולת שלא יגרמו האבונות לחזור לנפילה חס ושלום. על כן צריך צירוף ותיקון, שיהיו הדבר מתקיים לעד. ומפני המזיקין, הרשעים שאינם רואים לראות בגאות השם יתברך שידחו, כמו שכתבתי והשארתי בקרבך, עם אני ודל וחסו בשם השם במהרה בימינו, אמן. יבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. בית המקדש שלא יחרה, אבל אנחנו בעיצומו של הבניין. אני נזכרתי, כשבנו את הבניין הזה, אז בנו כאן יסודות מאוד עמוקים. היה מכונות כאלה שעשו 15 מטר באדמה, חורים, ויצקו בזה בטון וכל הדברים האלה. אז לא כדי גם התבוננתי, אמרתי, למה היסודות כל כך עמוקים? אז אמרו, המהנדס והקבלן גם, זה נגד רעידת אדמה, שלא יחרב הבניין. כמה שיסוד יותר עמוק באדמה, הסיכוי שהבניין הזה יעמוד בזעזועים יותר גדול. ככה גם מה שהרב אומר כאן. כמה שאנחנו יותר נעמיק יותר ביסודות, נהיה יותר שלמים, אז במילא הבניין השלישי, בית המקדש השלישי, לא יהיה בניין רעוע, אלא בניין שיעמוד לעד. ואנחנו בעיצומו של הבורות, כרגע אנחנו עושים את הבור, קיבוץ גלויות, ומה שנעשה כאן בארץ ישראל, זה מבחינת התשתית, היסודות שאנחנו מקימים בעזרת השם לבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן. שאלות רבותיי? אין שאלות. טוב, אבל באמת שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו.